ביצה דף יוד. נתחיל ארבע שורות מלמעלה ונסכם בקצרה את תחילת הסוגיה. למדנו במשנה תחילת המסכת, בית שמאי אומרים, השוחט חיה ועוף ביום טוב יחפור בדקר ויחסה, ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפה ומוכן מבעוד יום, ומודיעים שאם שחט שיחפור בדקר ויחסה. הגמרא למעלה הסבירה מה הכוונה שאם שחט שחפור בדקר ויחסה. מדובר כאן שהיה לו דקר נעוץ מבעוד יום, ועכשיו הוא רק פשוט עוקר את כל העפר שהיו שם, אבל הדקר כבר היה נעוץ. בתילל מתירים לעשות את זה דווקא בדיעבד שהוא כבר שחט, אבל אם לא שחט שלא ישחט, למרות שעל זה יימנע משמחת יום טוב. ואילו בית שמאי מתירים לשחוט חתחילה אסמך זה. מה זה אסמך זה? הכוונה היא שאם היה לו דקר נעוץ הוא יכול לשחוט. ככה מבואר בגמרא, וכמו שמסבירים ומרחיבים את הדברים התוספות כאן אצלנו בדף ת עמוד ב, בוא נתחיל. אמר רבי יוחנן שבית שמאי כל מה שהתירו זה דווקא כאשר הדקר נעוץ. עכשיו, הכל פעמים למדנו מכאן שבית שמאי מקילים יותר מבית הלל. הנה, בית הלל אומרים אם לא שחט אל תשחט, למרות שעד איזה יימנע אדם משמחת יום טוב. ואילו בית שמאי מתירים כתחילה לשחוט אסמך זה שאתה תחפור באותו דקר שהיה נעוץ גם בעוד יום, כדי שאדם לא יימנע משמחת יום טוב. כן, רואים מכאן שבית שמאי בשביל שמחת יום טוב מקילים ביסורי דרבנן כלשהם, ואילו בית הלל מחמירים. הגמרא הקשתה על כך סתירה ממקורות אחרים שמשמע להפך, שבית הלל מקילים בשביל שאדם לא יימנע שמחת יום טוב יותר מאשר בית שמאי. ורבי יוחנן אמר שאכן צריך להפוך את המשנה שהגמרא הביאה. הגמרא שאלה על תירוצו של רבי יוחנן, לכאורה קושיה אפשר לתרץ בדרך אחרת. אם כן, מדוע רבי יוחנן הוכרח לומר שצריך להפך את הנוסח במשנה? לכן הגמרא מביאה מקורות נוספים ואומרת שייתכן שעל זה רבי יוחנן תרץ ואמר שצריך להפוך את נוסח המשנה. וכאן בעצם הגענו בסוגיה ונמשיך מכאן. אומרת הגמרא, אלא היא קשיה הקשיה. בית שמאי אומרים אין נוטלין את העלי לקצב עליו בשר, ובית הלל מתירים על מגבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרה ובית הלל לכולה. ומין היא השוחט חיה ועוף בית שמאי וכו'. אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה. מה פירוש? אומרת הגמרא, ייתכן שהייתה קושיה כך. נלמד במשנה לקמן, אם יש לאדם עלי, עלי זה איזה לוח עץ גדול וכבד שהיו קודשים בו את החיטים. חיטים חותכים אותם לחלקים, זה נקרא חלקת, רגיס וכו'. הכלי הזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור. מבארים התוספות לקמן שהוא לא סתם כלי שמלאכתו לאיסור, אלא הוא אפילו מוקצה מחמת חסרון כיס, כלומר אין דרך להשתמש בו מלבד תשמישו המיוחד לו. תשמישו המיוחד לו אסור ביום טוב. לכן, בית שמאי אומרים, אין נוטלין את העלי הזה לקצב על הבשר של אדם, בשר עם עצמות. הוא רוצה לקחת את הגרזן, לחתוך. צריך איזה משהו, משטח כבד למטה. אסור לקחת את העלי הזה כדי לפרוס עליו את הבשר. למה? הוא מוצא מחמת חסרון כיס. ואילו בית הלל, מתירים. כאן רואים שכדי שאדם לא יימנע שמחת יום טוב, בית הלל מקילים יותר מאשר בית שמאי. ועל זה ייתכן שהייתה הקושייה. למעלה למדנו, בית שמאי אומרים, השוחט חיה ועוף ביום טוב, אז מתירים לו לחפור בדקר ויחסה, ואילו בית הלל אוסרים, רק אם בדיעבד, אם כבר שחט, יחפור באותו דקר נעוץ ויחסה. הלאה וכי, אסור, למרות שהאדם הזה לא ישחט וימנע משמחת יום טוב. רואים מכאן, שהמשנה בתחילת המסכת, עד רבה, בית שמאי המקילים, בית הלל המחמירים, וכאן המשנה לקמן בדף יוד, בית הלל המקילים, בית שמאי המחמירים. הכך אמר רבי יוחנן, שמוחלפת השיטה, צריך להפוך את הנוסחה לקמן בדף יוד, בית שמי המתירים לקחת את העילי קצה עליו בשר, ואילו בית הלל מחמירים. דוחה הגמרה, אם זו קשתך רבי יוחנן, הרי זה לא כשישר תרץ אותה. דיל מלאי, עד כאן להקאמר בית שמי הטעם, אלא אחד יקה דקר נעוץ, אבל אחד יקה דקר נעוץ, לא, הנה מעד כאן להקאמר בית הלל החא, אלא דיקה תורת כלי עליו, אבל הטעם, לא. ואת הגמרה ייתכן שהמחלוקת כאן בכלל נובעת מדין להתיר איסורים כלשהם משום שמחת יום טוב. כי ייתכן למעלה בית שמי דעתם שאם הדקר נעוצים בעוד יום, אין בכך שום איסור כלל. ולכן הם יתירו. אבל אם ישנו איסור כלשהו, ייתכן שהם היו מחמירים ולא מתירים משום שמחת יום טוב. ולפיכך, בית שמי בעלי שלפי דעתם יש בזה איסור, מוצא מחמת חסרון כיס, לכן הם אסרו לקחת את העלי קצר לבשר ולא יתור משום שמחת יום טוב. אפשר גם לומר בצורה הפוכה, באמת בית שמי מקילים של שמחת יום טוב יותר. ואם תשאל אותי אם כן מדוע לגבי העלי קצב עליו בשר בית הלל התירו מקום שבית שמי אפילו החמירו, התשובה היא כי דעת בית הלל שהעלי הזה תורת כלי עליו ואין בו שום מוקצה מחמת חסרון כיס, מותר לקצב עליו בשר, אין שום איסור. לו היה בזה איסור, בית הלל בוודאי שמחמירים, כי אפילו בית שמי אוסרים שם. אלא היא קשיה הקשיה. בית שמי אומרים אין נותנים את העור לפני הדורסן ולא יגביהנו אליהם כי יש עליו כזית בשר. ובית הלל מתירין על מגבי שמחת יום טוב בית שמי לחום ובית הלל לכולה. ומין הוא השוחט חייב עוב יום טוב וכו'. אמר רבי יוחנן מוחלף את השיטה. מתה גמרא ייתכן מה שהוקשה לרבי יוחנן זה עם מקור אחר. מהו? כתוב לקמן, אדם ששחט כבש או פרה, חבלו על העור שלה. אם ישיר את זה ככה עם כל השומן שעליו, הרי שהעור הזה יתקלקל ולא יהיה ראוי לשימוש. אי אפשר להשתמש בו, לעבד אותו, לעשות בו קלף, או לעשות בו איזה בגדי עור וכדומה, נעלי עור. לכן, מתירים בית הלל לקחת את העור הזה ולתת אותו במקום שרבים הולכים שם, אז נקרא דורסן, ליד הפתח וכיוצא בזה, ואז על ידי כך שרבים עוברים על אותו מקום, על אותו עור, ממילא הוא לא יסריח. הוא לא יסריח, כי כל העור, כל השומן שבו ימחק, ישחק, יעלם, וממילא העור הזה לא יסריח, אפשר להשתמש בו אחרי החג. או דבר נוסף, היו לוקחים עור, את העור הזה, ומגביהים אותו, תולים אותו, ואז על ידי כך נושב שם אוויר, ומתייבש, ולא יתקלקל העור. כל זה בית הלל מתירים. אילו בית שמי אוסרים. למרות, הרי מה הטעם של בית הלל שיתירו? מחשש, אם תגיד באדם אסור לך לעשות את זה, ויגיד לא משתלם לשחוט את הכבש הזה ביום טוב, יפסיד את כל העור שלו, הרבה כסף, ויבוא להימנע משמחת יום טוב. לכן בית הלל התירו, בית שמי אסרו. רואים מכאן שבית הלל מתירים מחשש שיבוא למנע שמחת יום טוב, אז בית הלל מקילים. ואילו לגבי המשנה למדנו שבית שמי התירו לשחוט אם יש לו דקר נעוץ, ואילו בית הלל אסרו, למרות שעידי זה ימנע משמחת יום טוב כשהוא לא יוכל לשחוט. אז זה רבי יוחנן אמר, מוחלף את השיטה. צריך לומר משנה לקמן, שבית הלל הם שאסרו לתת את העור לפני הדורסן, או להגביה אותו, לתלות אותו, ואילו בית שמי הקלו. גם את זה הגמרא דוחה. הגמרא אומרת, ממאי? דיל מלאי, עד כאן לה כאמר בית שמי הטעם, אלא אחד דיקה דקר נעוץ, דווקא לגבי דקר נעוץ אם יתירו, מפני שפי דעתה אין בזה שום איסור כלל. כיוון שהדקר כבר נעוץ, זה לא נקרא חפירה ולא חשש חפירה. אבל אחד דיקה דקר נעוץ ומלש בזה איזה איסור כלשהו. לא, בית שמי אוסרים כי סוברים שאין להתיר שום איסור מפני שמימנע שמחת יום טוב. ולכן לפי דעתם אסור לתת עוף פני הדרוסן. כי יש שם חשש איסור שזה דומה למעבד אפילו כי לחריד. אבל פי כן אסור. אינמי, אפשר גם לומר סברה הפוכה. עד קלה כאמרי בית הלל החא שהתירו לתת העור פני הדורסן, עד החזי למסגע לה, יאמרו זה בכלל לא מוקצה. למה? פני שהעור הזה גם עכשיו, בעוד יש עליו את כל השומן, הרי עדיין הוא ראו לי שיבה, אם כן הוא לא מוקצה. כשאדם מטלטל אותו מרים אותו ושם אותו מקום שפני הדורסן, או תולה אותו לייבוש, אין בדבר הזה סרח טלטול מוקצה. מדוע? כי גם עכשיו אתה יכול להפוך אותו על הצד השני, על הצד של הצמר, כדי לשבת מלמעלה. אפשר להשתמש בו. אז לכן לא מוקצה כלל. זה הסיבה שבית הלל תראו. אבל הטעם לגבי דקר נעוץ, כי יש פה חשש איסור, לכן בית הלל אסרו. אז לא ראינו מעולם שהפכו אחד השני את השיטה שלו. אלא קשיא הא קשיא. בית שאומרים אם סכין תריסים ביום טוב ותהיה מטרין אף להחזיר אמה גבי שחת יום טוב ותשמן החובת תהיה לכולה ומינו השוחל חייב עוב יום טוב וכו'. כלומר, לפי ההלכה מותר לאדם ללכת לחנווני ולבקש ממנו שייתן לו איזה דברי מאכל ביום טוב, ובלי להזכיר שום סכום כסף, אחרי החג הוא בא ומשלם לו. היה דרכם של בעלי חנוונים קטנים שהם איזה בסטה קטנה כזאת, סך כל קופסה כזאת, ויש עליה דלתות, זה נקרא תריסין. היו סוגרים אותם. ביום טוב פותחים את זה, ושמים על גבי אותם תריסים, על גבי המדף הזה שם, הדלתות האלו של הקופסה הזו, תבלינים, מי שרוצה, בא ולוקח, משלם אחרי החג. בית שם אומרים, אין מסלקים את התריסים ביום טוב, אסור לפתוח את הקופסה הזאת ביום טוב. ובית הלל מתירים לא רק לפתוח, אלא גם להחזיר, כי אם תאסור לו לסגור, אז הוא בדרך שמעיקר הוא לא יפתח. אלמה, גבי שמחת יום טוב, בית שמאי לחומרה, אסרו לפתוח, ובית הלל לכולה. ורמינו השוחט חייב עוב יום טוב, שראינו שמה שבית שמאי הם מקילים יותר מבית הלל. בישלמה בית שמאי ובית שמאי לקשיא, התם דיקה דקר נעוץ, החליקה דקר נעוץ, אלא בית הלל בית הלל קשיא. בית שמאי, כמו שאמרנו, אפשר לומר שלמה שמה בית שמאי הקלו, מפני שבית שמאי אחרי הכל אמרו שמה אין סרח איסור כי יש דקר נעוץ, אבל כאן תריסין יש פה מלאכה, אבל בית הלל לא מובן, שמה לכאורה אסרתם, אז אם כן מדוע פה אצלנו הקלתם? אמר רבי יוחנן, על זה מוחלפת השיטה, באמת אדרבה, בית הלל הם מחמירים כאן יותר מבית שמאי. ועל זה הגמרא דוחה דילמה להי, עד כאן נאמר בית הלל הכה, אלא משום דהם ים סתירה בכלים. אבל הטעם לה, אומרת הגמרא, ייתכן שדעת בית הלל כאן, לפי דעתם אין בזה סרח איסור בכלל לפתוח. מדוע? מפני שבית הלל סוברים, בשעה שאדם לוקח את התריסים האלה ושולף אותם מהמקום שלהם, לפי דעתם אין בזה שום איסור, מפני שזה לא דלת של בית, זה דלת של קופסה בסך הכל. אף פי שאדם הזה שולף אותה משם, אין בניין וסתירה בכלים, ולכן לפי דעתם אין בזה סרח איסור. וכיוון שכך בית הלל התירו, אבל לגבי דקר נעוץ יש פה סרח איסור, ולכן בית הלל אסרו. לכן הגמרא דוחה לגמרי את ההכרח שצריך לומר שאכן מוחלפת השיטה. בראשונים מבואר ברמב"ן שבאמת רבי יוחנן כנראה דיבר על המשנה האחרונה, אבל רבי יוחנן לשיטתו הוא סובר מסכת שבת שאכן יש בעניין וסתירה בכלים, ולפי דעתו הוא לא יכול להסביר כאן שדעת בית הלל משום דהם בעניין וסתירה בכלים, ולכן הוא מוכרח לומר מוחלפת השיטה שעד רבה בית שמאי הם המתירים שום שמחת יום טוב, ואילו בית הלל הם האוסרים. מתניתין, בית שמאי אומרים לא יטול אלא אם כן עניין בעוד יום, ובית הלל אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל. אדם שיש לו שובח של יונים והוא רוצה מחר לקחת יש זוג יונים לשחוט אותם לסעודת יום טוב, לא ייטול אלא אם כן הוא עשה מעשה, כלומר תפס את אותם זוג יונים שאותם הוא רוצה לאכול ונענע אותם בידו, הנה את אני רוצה. אבל בית הלל אומרים לא צריך לעשות כך מעשה ממש לנענע אותם ביד, אלא עומד ואומר זה וזה אני נוטל, באמירה מספיק כבר, אין פה יותר מוקצה. גמרא, אמר רב חיים בר עמי, מחלוקת בבריכה הראשונה. דבית שמאי סברי גזרינן, דלמת אלים לוחה ותהיה סברי לה גזרינן. אבל בבריכה שנייה, דברי הכל בעומד ואומר, זה וזה אני נוטל סריה. אומרת הגמרא, אמר רב חיים בר עמי, כל המחלוקת שבית הלל החמירו בדבר, שבית שמאי החמירו בדבר, זה דווקא בבריכה הראשונה. מה פירוש? דרכם של היונים, הם מניסן להתחיל ללד בכל חודש זוג אחד, זוג יונים זכר ונקבה, עד חודש טבת. בטבת מפסיקים מללדת עד חודש ניסן שוב. אותם זוג גוזלות שנולדים שם בחודש ניסן, הדרך הוא להשאיר אותם להם, שישארו לידה, שיהיו לה לחבורה. אחרת, אותם יונים ירגישו בדידות, יעזבו את הקן. אז אם האדם בכל זאת החליט לקחת אתם זוג יונים של הבריכה הראשונה, דהיינו של אלה שנולדו בניסן, בריכה מלשון אסיפה, בריכה, בריכת מים, אספת מים. אז דווקא כאשר אדם רוצה לקחת אתם זוג יונים שנולדו בניסן, שם יש חשש כבד שיבוא האדם ויתחרט, למרות שאמר אם בעוד יום את זה וזה אני נוטל, כשיגיע למעשה הוא יחוס על הזוג יונים האב והאם, וישאיר להם אותם. נמצא שהוא טלטל אותם שלא לצורך. לכן אמרו בית שמאי, אם אתה רוצה לקחת אותם, צריך נענע. אבל אם זה היונים, הגוזלים הבאים, אלה שנולדו בחודש אייר, סיוון, תמוז, אלה גם בית שמאי מודים, די לכך שאדם יאמר, זה וזה אני נוטל, וזה מספיק. הגמרא שואלת, ואת הלל, למה להלממר זה וזה אני נוטל? לימה מכאן אני נוטל למחר? לכאורה, הרי מספיק באמירה. כשאדם אומר, עידי כך כבר מסלק המוקצה. מדוע צריך לומר, זה וזה אני נוטל? הרי לכאורה, יש שם הרבה יונים. יונים שנולדו בייר, בסיוון, בתמוז. יאמר האדם הזה, מחר, יאמר ככה, למחר אני אטול מכאן זוג יונים. ואותם זוג יונים שהוא ייקח מחר בתפוס אותם בידיו, נמצא שכבר מאתמול הוברר הדבר למפרע, שאלה נועדו לאכילה והם לא מוקצה. למה צריך לומר זה וזה לייחד אותם? בשביל מה? בשביל מה בית שמאי מובן, הרי הוא צריך נענע, אז הוא נענע שתיים. אבל בית הלל, למה הוא צריך להגיע עד השובח ולהצביע? בשביל מה? שב בבית, תאמר מהשובח שאני נותן מחר שתיים. אותם שתיים מחר שתתפוס ותיקח, הוברר הדבר למפרע, שמאתמול כבר ייעדת אותם לאכילה ואינם מוקצה. אומרת הגמרא, וכי תמה בית הללית להו ברירה, אם תאמר לבית הלל סוברים, שלא אומרים על דבר שהיום לא ברור לנו, ומחר אני אגיד, הוברר הדבר למפרע, שמאתמול זה היה מיועד לכך. אין דבר כזה, צריך להיות שבאותו רגע שאתה מזמן את זה, יהיה ברור לנו על מה אתה אומר. אם תאמר לי כך, הרי זה לא נכון. והתנן, המת בבית, ולא פתחים הרבה, כולן תמים, נפתח אחד מהן, הוא תמה וכולן תהורים. כלומר, אם יש מת בחדר מסוים, ויש לאותו החדר הרבה פתחים, וכולם נעולים במפתח, או פתוחים, כלומר, הדלת סגורה, אבל לא נעולה במפתח. זה נקרא בשם פתוח. דלת סגורה, אבל לא נעולה במפתח. ככה מבאר הרשש את דברי רש"י. אם כן, מה הדין? כל הכלים שנמצאים מתחת למפתן שמה, מתחת למשקוף, למרות שהדלת סגורה, הדין בדבר הזה הוא שהם טמאים. מדוע? יש לנו כלל. אם יש מת בחדר והוא עומד לצאת משם, דרך אותו הפתח שהמת עומד לצאת משם, הרי שהכלים שמה נטמאים, כיוון שהמת עתיד לצאת משם. ולכן, אם כל הפתחים סגורים או כל הפתחים פתוחים, כולם שווים. בכל פתח יכול המת לצאת משם. לפיכך כל הכלים שיש תחת המפתן שמה, הרי הם טמאים. אבל אם מפתח אחד מהם, אז רק הוא טמא, כי עכשיו עומדים להוציא אותו משם. ואם כן, יתר הכלים שתביא אותם לאחר מכן באחד המפתנים, אחד הפתחים, הם טהורים. מה הדין אם האדם חשב להוציאו באחד מהם, באחד הפתחים? חשב. עדיין כולם סגורים, ועדיין כולם פתוחים, כולם בצורה שווה. אבל הוא חשב בדעתו להוציאו באחד מהם, מאחד מהפתחים, מהדלתות, או בחלון, שיש בו רוחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אלא אפשר להוציא את המת כבר משם, אפילו שזה חלון. הדין בדבר הזה מצלת על כל הפתחים כולם, למרות שהוא לא פתח אותו, אבל רק חשב זה מספיק. אבל בית שמאי אומרים, והוא שחשב להוציאו עד שלא ימות המת, חשב להוציא אותו לפני זה, רק אז מחשבה כזו מועילה. אבל אם הוא חשב לאחר מכן, זה לא מועיל. ובית הלל אומרים, אף מי שימות המת, גם כן אם הוא חשב להוציא אותו, גם כן זה יכול להציל. מה רואים אם כן מכאן? שלמרות שהאדם הזה חשב להוציא את המת דרך פתח מסוים, כמובן הפתח, כל הפתחים סגורים, הוא רק חשב, מה הדין? או כלים שנמצאים ליד אותו פתח הם טמאים, וכל הכלים שנמצאים תחת הפתחים האחרים הרי הם טהורים. למה? הרי הוא חשב רק הרגע הזה, רק הרגע הזה הוא חשב, והכלים נמצאים פה כבר שעתיים שלוש. למה אנחנו אומרים שכל הכלים שנמצאים, כל הפתחים שם הם טהורים? רואים מכאן שכיוון שעכשיו הוא חשב להוציא את המת דרך פתח מסוים, הוברר הדבר למפרע, שמתחילה רק דרך הפתח הזה היה עומד לצאת המת, ולא דרך הפתחים האחרים. ולכן כל הכלים שהיו שם דרך בתחת המפתן של הפתחים האחרים, כולם תיאורים. רואים מכאן שפידע בתילל אומרים הוברר הדבר למפרע. אז מדוע אם כן כאן נחלון לומר אותו דבר? יאמר האדם בדעתו זה וזה, מתוך השובח הזה נעמל ליטול שתי עונים, ואנחנו רואים שאנחנו יודעים כרגע מי הם, למחר כשהוא ייטול אותם נאמר שזה מותר, כי הוברר הדבר למפרע, שכשאתמול אמר שתי עונים נעמל ליטול, מי זה עומד ליטול? מישהו נטל בסוף בפועל. דוחה הגמרא, היתמר על האמר הבא, לטהר את הפתחים מכאן ולהבא, וכן אמר רבי הושעיה, לטהר את הפתחים מכאן ולהבא, מכאן ולהבא אין, למפרע, לא, אומרת הגמרא, מה פתאום? הרי באמת גם בתילה שם הסוברים שלא אומרים הוברר הדבר למפרע, שדרך הפתח הזה בלבד הוא עומד להוציא את המת, ולכן כל הכלים שהיו עד עכשיו תחת הפתחים האחרים, הרי הם תיאורים, לא ולא, הם תמיעים. אז מה זה שאמרנו אותו הפתח תמה ויתר הפתחים תיאורים? הכוונה היא הכלים שיגיעו מעכשיו ואילך, בזה אנחנו אומרים שהם תיאורים. למה? כי כיוון שהוא חשב מקבלים את מחשבתו, למרות שבפועל הוא עדיין לא פתח, אבל הכלים שהיו כבר שם קודם לכן הרי הם טמאים. למה? כי בית הלל סוברים שלא אומרים הוברר הדבר נפרע, בשפה קצרה זה נקרא אין ברירה. ולכן גם פה יצוין לגבי היונים, צריך לומר זה וזה אני נוטל, לא אומרים מכאן אני נוטל, מי מחר נדע על מי התכוונתי, אין דבר כזה בעולם. רבה אמר לעולם למפרע, והחיים תעמד דין מה מטלטל ושביך מטלטל ושביך, וכם מטלטל מדי דלה הזילה. אומרת הגמרא, רבה מתרץ עירות נוסף, לעולם באמת כשאדם הזה חשב להוציא את המת דרך אחד הפתחים, כל הכלים שיתר הפתחים האחרים הם טהורים למפרע, גם אם היו כאן לפני מחשבתו הם טהורים, מפני שוברר הדבר למפרע ש הוא לא עמד להוציא את המת דרך אותם פתחים השניים, ולכן הכלים שהיו שם טהורים לגמרי. כי בית הלל סוברים, יש ברירה, וברר הדבר למפרע. וכן מדוע פה אצלנו צריך לומר ולייחד את היונים האלו ואלה אני נוטל? למה לא מועיל שיאמר, מכאן אני נוטל ומחר נדע על מי הוא יתכוון בדיוק? התשובה היא, כי אם הוא יגיד מכאן נוטל בלי לייחד זוג יונים מסוים, הרי שיש חשש שמחר הוא ירים זה שתי יונים, נגיד לא, אלה לא טובים, אלה שמינים, אלה רזים, אז הוא ייקח עוד שתיים אחרים, כך שנמצא שהוא יעד הרי לקחת רק שתיים בלבד, ונמצא מטלטל הרבה יונים אחרים שזה דבר, הוא לא יאכל אותם, נמצא שהוא בעצם מטלטל מוקצה. שואלת הגמרא, והאמרת בעומד ואומר זה וזה נוטל, סריה, הרי אתה אמרת שמספיק שהוא יגיד זה וזה נוטל, זה מספיק, לא צריך נענע אותם, כן רואים מכאן שלא חוששים שהאדם הזה מחר ייטול שתיים ויגיד לא, אלה שמינים, אלה רזים, לא חושים כאלה חשות, אז למה פתאום עכשיו אתה חושש? עונה הגמרא, הנמילה בערב יום טוב, אבל ביום טוב אסור, אם שתכחי שמינים כחושים, וכחושים שמינים, כמו אתה תלמידי דלה חזילה, הנה מי זה משתכחי כולו, כחושים שביך לו ואתם נעים שמחת יום טוב. את הגמרא יש הבדל, כאשר האדם הזה מערב יום טוב מצביע על שניים ואומרים זה וזה אין נוטל, אז יודע שהוא דרך אל חזור, כן מלא מחר הוא ייקח אותם, לא משנה יהיו שמינים כחושים הוא ייקח אותם. אבל אם האדם הזה אומר מכאן אין נוטל, הוא עצמו לא סגור על עצמו עדיין, ואם כן מחר הוא ייקח שתיים, לא אלה לא טובים, כי לפעמים מה שנראים שמונים ימצאו שהם כחושים, מאלה שהם כחושים דווקא יתבר שהם שמינים, נמצא מטלטל שלא לצוח, ולכן חייב לייחד שתיים ולומר זה וזה אין נוטל. תשובה נוספת, אומרת הגמרא, אם הוא לא ייחד מערב יום טוב, יש חשש שמחר הוא ימצא שכולם כחושים, אז מלא בכלל לא יבוא לאכול עוף בכלל, לא יאכל בשר בכלל ביום טוב. לכן אמרו חכמים שייחד, כשהוא מייחד אז הוא יודע שתיים האלה נעומד לאכול אותם בכל מצב, גם אם מצאו כחושים הוא כבר לא יתחרד. מתניתין, אם האדם הזה יש לו כן של יונים, של שבח גדול, ויש שם כל מיני תאים. זימן שחורים, זימן שם באותו השבח איזה יונים שחורים. מחורת הוא מוצא בקן שם במקום שחורים, הוא מצא שם לבנים, או להפך, מצא לבנים, הוא זימן לבנים, מצא שחורים, או שהוא זימן שניים, הוא מצא שלושה, מצא פה עוד אחד נוסף, כל אלה ודאי אסורים. למה? כי יש פה עופות שהוא בעצם לא הזמין אותם. אבל אם זה להפך, הוא זימן שלושה, ומצא רק שניים בתוך הקן, מותרים. למה? כנראה אחד הלך, אבל שניים שזימנתם עדיין נשארו כאן, הם לא הלכו. מה עדים אדם זימן בתוך הקן? הוא מצא אותם שנמצאים לפני הקן, אסורים, כי הם אמורים להיות בתוך הקן, מצא אותם בחוץ, אסורים, כנראה זימן בחוץ. ואם אין שם אלא הם, הרי אלו מותרים. בתוך השובח הזה יש אך ורק את השניים האלו השחורים שהוא עשה, ועכשיו הוא מוצא אותם, מוצא אותם רק לפני הקן, אבל זה רק שניים בלבד. אפן כזה הם מותרים, כי כנראה שזה הם רק פשוט יצאו החוצה. גמרא, פשיטה, אמר רבא, אחרי מהסכנה, גון זימן שחורים ולבנים, והשקיעו מצא שחורים, כל לבנים, בנים, כל שחורים. מה הוא אתם, הני, אין הוא, נין הוא, והתהפוכי התהפוך, כמה שמעלן, הנח הזו לעלמה, והנה אחרי נין הוא. לימא מסייע לילה רבי חיינה, דמר רבי חיינה רוב וקרוב, הלך אחר רוב, דוחה הגמרא, כי דמר רבי בדף, החנמי בדף. אומרת הגמרא, אם זימן שחורים מצא לבנים, אומר תנא אסור, פשיטה שאסור, אך זה ודאי לא על יונים שאתה זימנת. הגמרא לא ככה כוונה היא, יש לו שני שובחים, שובח אחד יש שם שחורים, שובח השני יש שם לבנים, הוא זימן גם את אלו וגם את אלו. הבעיה של מחורת הוא מצא, בקש לשחורים מצא לבנים, בקש לבנים מצא שחורים. עכשיו הוא לא יודע, יכול להיות שפשוט זה אלה מעצם שהוא הזמין אותם, רק אם החליפו קנים, החליפו קן, או שאולי בעצם משהו הזמין פרחו לעולם, ואלה חדשים שהגיעו מהעולם, אז זה התנה אומר שמספק זה אסור. אומרת הגמרא לכאורה, באמת מדוע זה אסור? הרי יש אפשרות שהם הגיעו מהשובח הקרוב, ויש אפשרות שהם הגיעו מהעולם הרחב, ובעצם זה לא אלה שיוזמין. מה אתה מסביר כאן? אומר התנא שזה אסור, כי אני חושב שהם הגיעו מהעולם הרחב. לכאורה זה מסייע לדברי רבי חיינה, שאומר, אם יש לך אפשרות לומר שזה הגיע ממקום קרוב, אפשרות לומר שזה הגיע לא ממקום קרוב אלא ממקום רחוק, אבל רוב העולם זה שם. אני הולך אחרי הסטטיסטיקה שלך, אחרי רוב העולם, או יותר מסתבר שזה אחרי הקרוב. אומר רבי חיינה, רוב וקרוב הלך אחר הרוב. אם כן, רואים ככה בדיוק גם משנה פה אצלנו. למרות שאני יכול לומר שזה בעצם מהכן, מהשובח הקרוב, הם פשוט התחלפו. אפי כן, אני חושש שזה בא מהעולם הגדול, ששם יש את רוב היונים בעולם, ולכן אני אוסר. הגמרא דוחה. ייתכן שלפני הכן הזה יש דף. דף, כלומר, איזה כמו מדף כזה יוצא החוצה. על המדף רגילים לבוא מהעולם כל מיני יונים, הם לא נכנסים לתוך הקן, הם נחים על המדף. מדוע לא נכנסים לתוך הקן? כי היונים שבקן בפנים יגרשו אותם, ולכן הם יושבים שם על הדף בחוץ. ברגע שהיונים יוצאים רגע מהקן, הם פולשים לתוך הקן ההוא. אם כן, נמצא שאומנם יש פה עוד שובח קרוב, אבל מחוץ ממנו גם מכל העולם באים יונים ונמצאים קרוב לקן הזה. נמצא שרוב העולם זה גם רוב והוא גם קרוב לקן, כי הוא יושב על המדף, ולכן ממילא יש פה גם רוב וגם קרוב של יונים אסורים, ולכן התנא אסר. מה הדין אילו היה מצב רק או רוב או קרוב? אולי באמת הייתי הולך אחרי הקרוב. אין הוכחה מהמשנה. למדנו במשנה, אם האדם היו לו שמה שני יונים, הוא מצא שלושה יונים אסורים. מדוע? אומרת הגמרא, מבואר בהחלט. מה נפשך? אם אחריני, אם תאמר שכל שתיים אלה שמצאים פה כרגע זה חדשים לגמרי, ודאי שזה אסור, אחריני. ואילה אחריני, אם תאמר לי שזה לא אחרים, אלא זה בסך הכל, הם היו כאן נשארו, אבל עדיין זה אסור, למה? היק אחד עם ערב והוא, הרי הכל פן יש פה אחד נוסף חדש, אתה לא יודע מי זה, לכן כולם אסורים. שלושה הוא מצא שניים מותרים. למדנו במשנה שאם האדם הזימן שלושה גוזלות שהיו בקן, פתאום מחורת מוצא שם רק שניים בלבד, הדין הוא שמותר לקחת אותם. מה יטעמה? הנעין הוא נינו, ואחד מן היו עזל לעלמה. צריך לומר שהשתיים האלה שיש כאן, אלה בעצם השתיים שגם כן היו אתמול, שאותם זימן לאכילה. הרי חסר אחד, טוב, אותו אחד שחסר הוא פשוט הלך, הוא פרח לעולם. ואת הגמרא לכאורה משנתנו כדעת רבי ולא כדעת רבנן, דתניא, הניח מנה, אדם היה לו מנה, דהיינו מאה דינרי כסף של מעשר שני היו מונחים בתוך המגירה, הוא מצא 200. עכשיו הוא לא יודע מאיפה הכסף הזה, אני אסלח עם הסכום שונה. חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה. הסברה אומרת, אומר ריבי, שהכסף שהנחת כאן זה גם כמה שנשאר פה וזה עדיין מול עיניך. הרי יש פה תוספת, אז כנראה מישהו הוסיף עוד מנה נוסף של חולין. אחרי אומרים הכל חולין, כיוון שאני אומר, לא יכול להיות שהנחת מעות של חולין על הכסף מעשר שני היה פה, אלא ודאי מה שהיה, לקחת אותו, הנחת את זה במקום אחר, וזה הכל חדש. וכן דוגמה הפוכה, הניח 200 מעות מעשר שני, ומצא לאחר מכן מנה בלבד, מנה מונח ומנה מוטל דברי רבי, כיוון שהיה פה 200, עכשיו יש מנה, אז מה יש? המנה הזה זה גם כמה שהיה מונח קודם לכן. היי חסר? אז חסר מנה, מישהו נטל מנה מכאן, נקרא מנה מוטל, נטל אותו מכאן. אחרי אומרים הכל חולין, אם אני רואה שינוי, בוודאי זה לא מה שהיה פה. אם כן, לכאורה, לפי דעת חכמים, אותו דבר, יש, היו שלושה גוזלות, עכשיו שתיים, מה אני אומר? כל השלושה גוזלות הלכו, ועכשיו שתיים אלו, שתיים חדשים, ואם כן, יהיו אסורים באכילה, ביום טוב, זה לא השתיים שזימנתי. ככה הוצפת על חכמים שמה. היו 200, מצאתי עכשיו מנה, מה אני אומר? כל ה-200 שהיו, כולם הלכו. המנה זה משהו חדש. עונה הגמרא, אפילו תמר רבנן, אפשר לומר אפילו משנה תלוכת גם כדעת חכמים, גם הם מתירים במקרה של המשנה מדוע. הרי התמר עלה כבר עשה, עמדו בשאלה הזאת רבי יוחנן ורבי אלעזר, ושניהם אמרו, דאמר תרווי הוא, שהנגוזלות הועיל ועשויין לדדות. גוזלות זה שונה מכסף שדרכו להישאר במקומו, ולכן אם אני רואה שיש שינוי, יש פחות המספר שהיה, כנראה שלקחתי את כל הכסף שהיה, והנחתי פה כסף חדש של חולין. בגוזלות זה שונה, כל גוזל מדדה מעצמו, הולך, ואם כן, הפי שהיו מתחילה שלושה, עכשיו יש רק שניים, אחד הלך, שניים נשארו. שואת הגמרא, תשובה נכונה, ושמה צריכים להתדחק ולתרץ אותה? הרי בלאו הכי השאלה, מי שמתבונן, היא לא שאלה בכלל, לא מתחילה השאלה. הנה, מראה בשן הגמרא. ולמה לי לשנויה עלה השני גוזלות, הוי ועשוין דוב? שמה צריכים להגיע כזה תירוץ? והיתמר עלה דהי דרבי, הרי נאמר על אותה בריתה, שמחלוקת רבי וחכמים, והיתמר עלה דהי, נאמר על אותה בריתה, דרבי יוחנן ורבי אלעזר, חד אמר בשני כיסים מחלוקת, אבל בכיס אחד דברי הכל חולין. אחד אומר שכל מה שנחלקו זה אך ורק כאשר היו כאן שני ארנקים. אותם 200 זוז שהיו, היה כל 100 הייתה מונחת בכיס אחר, בארנק אחר, שניהם בתוך מגירה אחת. בזה נחלקו רבי וחכמים, אבל בכיס אחד, אם זה היה בתוך ארנק אחד, דברי הכל זה חולין. למה? לא יכול להיות שאדם ייקח חצי מתוך הארנק וישאיר את החצי השני. אם הוא לקח, לקח את כל הארנק כולו. ולכן, אם אתה היה, היו 200 ואתה מוצא עכשיו מנה, ודאי זה חולין. והד אמר, עד רבה, בכיס אחד מחלוקת. זה היה, כל 200 היו בתוך כיס אחד. אבל אם זה היה שני כיסים, שני ארנקים שימצאים בתוך מגירה אחת, דברי הכל, מנה מונח, ומנה מוטל. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר בשני כיסין מחלוקת, דהיינו, אם זה היה בשני ארנקים שונים בתוך מגירה אחת, בזה דעת חכמים, למרות שזה היה בשני ארנקים ועכשיו מצאת רק ארנק אחד, מצאת רק מנה אחד, אומרים חכמים, אני לא אומר אולי מישהו לקח כיס אחד והשאיר את הכיס השני, לא, אלא אני אומר שני ארנקים שהיו כאן הלכו ועכשיו מישהו הביא לכאן מנה חדש. לפי דעתו ממש קשה, היו פה שלושה גוזלות, כל גוזל עומד לפני עצמו, אני מוצא פה עכשיו רק שניים בלבד, לכאורה כמו שם שכל כיס עומד לפני עצמו, אף אחד אומרים חכמים שזה הכל חולין, כי מה שהיה הכל הלך והמנה שמצאת זה מנה חדש. גם פה אם היו שלושה גוזלות ומצאת שתיים, מה אני צריך לומר? שלושה גוזלות שלושתם הלכו ועכשיו באו שניים חדשים וצריך להיות אסור. אז באמת יש סתירה. ומובן מדוע הוא צריך, היינו דיצר שנוי אחר, שאני גוזלות, הועיל ועשו ינדות. מובן למדוע הוא צריכו רבי יוחנן רבי עזר לתרץ, שבכל זאת יש הבדל. דווקא לגבי כסף שהוא לא זז לבד. אני אומר, אם בא מישהו ולקח, לקח את הכל. ועכשיו הכסף שימצא פה זה כסף חדש. אבל לגבי גוזלות, חכמים יודו ששתי הגוזלות האלה שימצאים פה הם אלה שהיו קודם לכן. למה? כי ייתכן שגוזל אחד הלך לבדו, לא בא מישהו ולקח אותם. אם בא מישהו ולקח לוקח הכל, אבל גוזל מעצמו הוא מדדה. אז יכול להיות שגוזל אחד הלך ושתי גוזלות נשארו בכן, ולכן השתיים האלו הם בחזקת אלה שהיו מאתמול והם מותרים. אבל הובנו מדוע הוא צריכו להגיע לתירוץ הזה. אלא שואלת הגמרא, למאן דאמר בכיס אחד מחלוקת? לפי מי שאומר שכל מה שחכמים דיברו דווקא כאשר 200 דינרים היו בתוך כיס אחד. אבל אם זה היה בשני ארנקים, מודים חכמים לרבי שאם היו 200 בשני ארנקים, ועכשיו מצאת מנה אחד בארנק אחד, אני אומר מנה מונח ומנה מוטל, כיוון שאין קשר בין שני ארנקים. אם כן, לפי הדעה הזאת בכלל אין קושיה על המשנה שלנו, כי המשנה שלנו היות שיש פה שלושה גוזלות שאין קשר בין אחד לשני, אז גוזל אחד אני אומר הלך, ושתי גוזלות שהיו כאן, שתי גוזלות שנשארו מאתמול, ולא צריך להגיע לתירוץ שני גוזלות ולא עשו ינדות ערב שון הגמרא. אבל מאן דאמר בכיס אחד מחלוקת, אבל בשני כיסים דברי הכל מנה מונח ומנה מוטל, השתיים. ככה יש לשאול, למה לי לשנוי, למה הוא צריך תרץ על ה... לשון צריך תרץ ואלף גוזלות עשו ינדדות. הרי אמרת בשני כיסים, כיוון שאין קשר ביניהם, אז בוודאי אני אומר שאחד לקחו ארנק אחד, שיעור את הארנק השני. גם פה אין קשר בין השלושה גוזלות. אני אומר, גוזל אחד הלך, שגוזלות נשארו. לא בגלל שיש משהו מיוחד בגוזלות, עשו ינדדות, לא. כי אין קשר ביניהם, אז אחד הלך, נשאר השני בחזקתו. עונה הגמרא, אמר רב אשי, אחר בגוזלות מקושרים, וכיסין מקושרים עסקינן. גוזלות מנתחי הדדה, כיסין למנתחי הדדה. תשובה, מי שאמר, בכיס אחד מחלוקת על שני כיסים דברי הכל מנה מונח מנה מוטל, הוא מפרש הרי מבחינתנו שאמרה גוזלות, שמדובר כאן בגוזלות שהן קשורים זה לזה. וגם בכיסים כשהוא אמר בכיס אחד, לא התכוון כיס אחד משהו, התכוון להגיד אפילו שני כיסים, אבל שני כיסים האלה הם קשורים אחד לשני, לזה הוא קרא בשם כיס אחד. ועל זה הוא בוקשה לו, מדוע שמה שני כיסים שהם קשורים זה בזה? מה אמרנו? אם הם קשורים זה בזה אמרנו, לפי דעת חכמים, הכל חולין. כי אני אומר, אם מישהו לקח ארנק אחד, גם ארנק השני הלך איתו ביחד. ואילו כאן לגבי גוזלות המקושרות, אנחנו אומרים לא, שניים שנמצאים כאן, אלה שניים שהיו אתמול, ורק גוזל אחד הלך לבדו. ועל זה הוא ענה, גוזלות עשויים ידדות, כלומר, כיוון שהגוזלות הם מדדים, ממילא מנת חיי הדד נפרדו אחד מהשמרות שהיו קשורים, הוא ככה מנסה לדדות עד שנפרד מחברו. לעומת זה ארנקים, כיסים, אין דרכם להיפרד אחד מהשני. ולכן, שני הארנקים האלה, אם היו קשורים זה בזה, אומרים חכמים, בוודאי, אם אחד לקח ארנק אחד, לקח גם את חברו. ומה שאתה אומר קצה כאן עכשיו, זה חולין. ובאמת, מה יענה על כך רבי? אם היו שני כיסים קשורים זה בזה, מה טעמו של רבי שאומר לו מנה מונח ומנה מוטל? התשובה היא, רבי אמר לך, כיסין נמי, זה נידי מתעקל כתראיהו. גם בארנקים לפעמים הקשר נפתח לאט לאט, מישהו פותח את המגירה, סוגר, פותח, סוגר, לפעמים הקשר מתפרד, ומאלה יכול להיות שאחד לקח ארנק אחד והשאיר את הארנק השני, ולכן הרי הוא בחזקת מעשר שני. בואו חדנה לעולם, אמן ואמן.